הרב יוסף סולובייצ'יק שליטה בשידור חי גמרא בעיון כל יום שני מ-2 עד 3 האזינו. שלנו היום אנחנו הולכים לקראת יום הדין ואחר כך יום הכיפורים, יום הצום, עבודת יום הכיפורים. אם אנחנו מסכמים את עבודת יום הכיפורים, מה יסד עבודה? אנחנו יודעים שהיו חמישה שלבים בתוך עבודה, חמש תבילות. אחרי תבילה ראשונה הוא היה לובש, הכהן גדול היה לובש בגדי זהב והיה עושה את עבודות של כל יום: שחיטת התמיד, קבלת הדם, זריקת הדם על המזבח, הקטרת קטורת של שחר, הטבת נרות, הקטרת עברי התמיד, מנחת חביתים, נסחים. ואחרי כל זה הוא היה מקריב את הפר ושבעה כבשים של קורבן מוסף של היום. זה הכל היה בבגדי זהב. אחר כך הוא היה מקדש עדיו רגליו והיה פושט בגדי זהב, צובל, לובש בגדי לבן, מקדש עדיו רגליו והיה עושה את עבודת היום. עבודת היום היה מתחיל עם פורש הכהן גדול, היה אומר וידוי: אנא השם חטאתי אביסי פשעתי לפניך אני וביתי, אנא השם כפרנה לחטאים ולעוונות. ואחר כך הוא היה עושה את הגרלה על שני הסירים: גורל אחד לשם, שעיר אחד לשם, שעיר אחד לזזל. ואחר כך הוא היה בא לפר והיה אומר וידוי פעם שנייה, וכך הוא היה אומר: אנא השם חטאתי אביסי פשעתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך, אנא השם כפרנה. ואחר כך הוא היה שוחט את הפר, מקבל את הדם, מוכן לזריקה, פורש הכהן גדול. אבל קודם שהוא היה יכול להכניס את דם של פורש הכהן גדול, דם הפר, לתוך קודש הקדשים, הוא היה צריך להקטיר את הקטורת בתוך קודש הקדשים. וכן יש לך כל סדר הקטורת של יום הכיפורים בתוך קודש הקדשים. היה מקטיר את הקטורת עד שהבית היה מתמלא אשן והוא היה יוצא. ואחר כך הוא היה לוקח את דם הפר והיה נכנס לתוך קודש הקדשים והיה מזה דם הפר בין בדי ארון שמונה הזיות, אחת למעלה, שבע למטה. ואחר כך הוא היה יוצא, היה שוחט את השעיר, את השעיר לשם, מקבל את הדם שלו, נכנס עם דם שעיר, זה השעיר הפנימי, לתוך קודש הקדשים, מזה את הדם של השעיר בין בדי הארון שמונה הזיות. אחר כך הוא היה יוצא, זה הכל היה בתפילה שנייה, שהוא היה לבוש בגדי לבן. זה היה עבודת היום, עבודת כפרה של יום הכיפורים. הוא היה מזה דם הפר על הפרוכת המבדילה בין הקודש לקודש הקדשים, ואחר כך הוא היה מזדם הסעיר על הפרוכת, ואחר כך הוא היה מראה בדם הפר ביחד עם דם הסעיר, והיה מזה את התרובת הזו של דם הפר ודם הסעיר על ארבע קרנות מזבח הפנימי, ואחר כך הוא היה מזה שבע הזיות על תורו של מזבח, על גגו של מזבח הפנימי, ואחר כך הוא היה שופך את השיריים על היסוד של מזבח החיצון, ואחר כך הוא היה שולח את השעיר לעזאזל המדברה, עד שהיה כפרת העם. הוא היה אומר וידוי על השעיר, וכך היה אומר עונה השם, שעיר לעזאזל היה עבור עוונות עם ישראל, חטאו אבו פשעו לפניך עמך בית ישראל, עונה השם כפרה לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ושאבו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל. וכך הוא משלח את השעיר למדבר, ואחר כך הוא היה קורא את קריאת התורה, ואחר כך נגמר כמעט כל עבודת היום, והוא היה מקדש ידיו ורגליו, הוא היה פושט בגדי לבן, טובל ולובש בגדי זהב. אז זה כבר תפילה שלישית. ומה הוא היה עושה בשלב השלישי הזה, כשהוא היה לבוש בגדי זהב? הוא היה עושה בתפילה הראשונה, הוא עשה את כמעט כל המוסף, הוא עשה את הפר ביחד עם שבעת הכבשים, אבל הוא לא עשה את הסיר החטאת החיצון, את סור החיצון. אז עכשיו שהוא לבוש בגדי זהב, הוא עושה את סור הנעשה בחוץ, שהוא בכלל מוסף היום, והוא מקריב אלו של כהן גדול, והוא גם מקריב אל העם, שזה חלק שנזכר בפרשת פנחס, שהוא בכלל המוסף, והוא מקטיר אימורים של פר וסויר הפנימי. ואחר כך, לפי הרמב״ם, הוא גם מקריב תומת של בין ארבעים. זה כל היה בשלב השלישי, בתפילה השלישית, שהכהן גדול היה לבוש בגדי זהב, ואחר כך הוא היה מקדש ידיו ורגליו, והוא היה פושט בגדי זהב, לובש עוד הפעם בגדי לבן, ומקדש ידיו ורגליו, והיה עוד הפעם נכנס פעם רביעי לתוך קודש הקדושים, והיה מוציא את הכף ומחתו של הקטורת מתוך קודש הקדושים, ואחר כך הוא היה יוצא, והוא היה פושט בגדי לבן, והיה טובל, והיה לובש בגדי זהב, והיה עוד הפעם מקדש ידיו ורגליו, והוא היה נכנס להיכל, והוא היה מקטיר קטורת של בין ארבעים, ועושה הטבת הנרות, ואחר כך הוא היה מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי זהב, ולובש בגדי עצמו, ויוצא לביסו וכל העם מלווים אותו עד ביתו, ויונטף היה עושה על שיצא בשלום מן הקודש. זה סיכום של סייד עבודת יום הכיפורים שהרמב״ם מתאר לנו בפרק ד' הלכות עבודת יום הכיפורים, הלכה א', סייד כל המעשים שביום זה ככו. שאלה מתעוררת, שיש הלכה במסכת תמיד, וזה מובא ברמב״ם פרק ג' הלכות תמידים ומוספים, כשהכהן היה גומר עבודה שלו בתוך ההיכל, הוא היה משתחווה ויוצא. הוא לא היה יוצא בלי להשתחוות. ככה כתוב ברמב״ם, וזה בא במסכת תמיד, ברמב״ם פרק ג' הלכות תמידים ומוספים. הרמב״ם מביא על החזור במפורש, למשל הוא אומר, הוא מקדים לפניהם, זה שפרק ג' הלכות תמידים ומוספים, הלכה זיין, הוא מקדים לפניהם זה שדישן המזבח הפנימי ונוטל הטני שבו דישן המזבח, הוא משתחווה ויוצא. הוא גמר עבודה שלו בהיכל, הוא משתחווה ויוצא, אבל הוא לא יוצא בלי להשתחוות. והגרם מסביר את זה בפרק ז' מסכת תמיד, זה כמו עבד הנפטר מידי רבו שהוא צריך להשתחוות קודם שיוצא, וזה שבידו המחתה צובה את הגחלם אגב המזבח הפנימי מורדדון בשולי המחתה ומשתחווה ויוצא, וזה שבידו הקף נוטל את הבזח וכן הלאה, והוא מקטיר את הקטורת. ואחר שאומר יפרשו כל העם ויקטיר המקטיר וישתחווה ויצא, וכן כל אחד שהיה לו עבודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל אחד שהיה לו עבודה בתוך היכל, כשהיה גומע עבודה שלו והיה מוכן לצאת, הוא היה משתחווה ואחר כך הוא היה יוצא. ואנחנו לא מוצאים בעבודת יום הכיפורים שהכהן גדול היה עושה עבודה בקודש הקדשים, הוא היה גומע עבודה שלו בהוצאת כף המחתה, שרואים שהוא היה אחרי שהוא הגומע, שהוא היה משתחווה בתוך קודש הקדשים ואחר כך הוא יוצא. לא מוזכר דבר כזה. וכן בהיכל הוא היה גומר עבודת היום שלו בהיכל, ולא רואים שהוא היה משתחווה, ולא רואים שהוא היה בכלל משתחווה, שהוא היה משתחווה ויוצא. השאלה היא למה לא. הדוד שלי רב יושבר זכר צדיק לברכה רצה לתרץ את הקושיה הזו על פי הגמרא במסכת חולין דף י'. הגמרא במסכת חולין שואלת, כשהכהן גדול היה יוצא מקודש הקדשים, הוא היה יוצא דרך אחוריו. והגמרא שואלת, איך הוא יכול לצא דרך אחוריו? אבל אנחנו יודעים שכניסה דרך אחוריו, ביאה דרך אחוריו, לא שמה ביאה. והגמרא מתרצת, ביאה דרך אחוריו לא שמה ביאה, אבל יציאה דרך אחוריו כן שמה יציאה. רואים מהגמרא הזו שהעבודה שהכהן גדול היה עושה בקודש הקדשים לא היה רק בשעה שהוא היה מקטיר את הקטורת, או בשעה שהוא היה מזה דם הפר בין בדי הארון, או בשעה שהוא היה מזה דם השעיר בין בדי הארון, אלא העבודה של הכהן גדול, הקיום של עבודת היום של הכהן גדול בתוך קודש הקדשים, היה בעצם ביאה שלו לתוך הקדשים, הוא חלק מעבודת היום. ועצם יציאתו מקודש הקדשים הוא גם חלק, הוא גם קיים בעבודת היום. ושהגמרא אומרת שאם היינו אומרים שיציאה דרך אחוריו לא שמה יציאה, אז הכהן גדול לא היה מקיים חובתו בזה שהוא היה יוצא דרך אחוריו. רואים שהיציאה מקודש הקדשים זה חלק מהקיום של עבודת היום. והגמרא במסכת צבחים דף פג עמוד א' אומרת שבפרשת עבודת יום הכיפורים, בשעה שהכהן גדול היה מקטיר את הקטורת, או בשעה שהוא היה מזה את הדם, כתוב וכל אדם לא יהיה באור מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. כשהכהן גדול נמצא בתוך הקודש הקדשים, אסור לכל אחד, לאף אחד, להיות בתוך היכל, זה איסור לאו. והגמרא במסכת צבחים דף צדיק גימל עמוד א' אומרת שאפילו קודם שהוא מזה את הדם, הוא רק נכנס לתוך קודש הקדשים, כבר יש איסור שלא להיות בהיכל. רואים מגמרא זו במסכת צבחים דף פג גימל שאיסור שלא להיות בהיכל זה לא חל רק כשהכהן עושה את עבודת הקטורת בתוך קודש הקדשים, או כשהכהן עושה הזאת אדם, אלא עצם היותו בקודש הקדשים כבר אוסר על כל אחד, שאסור לאף אחד להיות בתוך היכל. והרי לכאורה קשה, שהרי לפי הרמב״ם ולפי המשנה במסכת תמיד, בכל יום כשהכהן היה מקטיר את הקטורת בתוך היכל, שגם היה אסור להיות בתוך היכל והיה אסור להיות בין אולם למזבח, שם ההלכה היא רק בשעה שהכהן היה מקטיר את הקטורת היו צריכים לצאת. אבל בהיותו של הכהן בתוך היכל, קודם שהוא מקטיר את הקטורת, מותר לאחרים להיות בתוך היכל. כמו שהרמב״ם מביא פרק ג' הלכות תמידים ונוספים, הלכת ט', ואין המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר, ואם כהן גדול הוא אומר לו הממונה אישי כהן גדול הקטר, ואחרי שאומר יפרשו כל העם, רק אז כל העם פורש מהיכל ומבין אולם למזבח, ויקטיר המקטיר וישתחווה ויצא. אז למה שונה הלכה ביום הכיפורים? אז אותו לאו שכל אדם לא יהיה בעול מועד בבואו לחבר בקודש עד צאתו. אבל התשובה היא, ככה אמר רבי יושב בר זכר צדיק לברכה, שיש הבדל בקיים של עבודה ביום הכיפורים מקיים עבודה של כל השנה. קיים עבודה שקוראים בתוך היכל כל השנה זה רק כשהוא מקטיר את הקטורת, כשהוא מזה את הדם. עצם היותו בתוך היכל זה לא חלק מקיים עבודה שלו, ולכן אין עניין אחרים יכולים להיות בתוך היכל ביחד איתו כל זמן שהוא לא מקטיר את הקטורת, כל זמן שהוא לא מזה את הדם בחטאות הפנימיות. אבל בעבודה ביום הכיפורים בקודש הקדשים, כמו שרואים מהגמר במסכת חולין, זה לא רק שעת עבודה שזה נחשב לקיום, זה גם כניסה שלו לתוך קודש הקדשים, שזה חלק מקיים של עבודת היום, גם יציאתו וגם עצם היותו שם. הרי אנחנו רואים של עניין הקטורת שהוא היה צריך להישאר שם עד שמתמלא הבית השן, רואים שעצם היותו שם היה קיום של עבודת היום. ולכן כל זמן שהכהן גדול נמצא שם, בין אם זה שעת כפרה, בין אם זה קודם הקטרת הקטורת, קודם הזאת אדם או אחר הזאת אדם, הלכה היא שכל בואו בקודש עד צאתו, מי בואו עד צאתו, זה הכל חלק מקיום של עבודת היום. ולכן אסור לאף אחד, לכל אחד, בשעה זו של עבודת היום, להיות בהיכל כשהכהן גדול נמצא בקודש הקדשים ומקיים בעצם שהותו שמה, בעצם היותו שמה, הוא מקיים קיום של עבודת היום. אסור לאף אחד להיות בתוך היכל, וכל אדם לא יהיה באור מועד בבואו לחפר בקודש עד צאתו, וחיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, לא רק בשעה שהוא מקטיר את הקטורת, לא רק בשעה שהוא מזה את הדם, אלא מרגע שהוא נכנס עד הרגע שהוא יצא, זה הכל חלק מהקיום של מבואו עד צאתו, קיום של עבודת היום. לא כמו הקטרת הקטורת של כל השנה כולה, הקטרת הקטורת של כל השנה כולה הקיום הוא רק בשעת הקטרה. לכן הרמב״ם אומר, ואחר שאומר ואחר ואם כהן גדול הוא אומר לו הממונה אישי כהן גדול הקטר, ואחר שאומר יפרשו כל העם ויקטיר המקטיר וישתחווה ויצא. אבל עד שהוא מקטיר מותר להיות שם, בגלל שאין קיום עצם היותו הכהן או הכהן גדול כל השנה כולה בתוך ההיכל. אבל ביום הכיפורים עצם היותו, עצם שהותו שם בתוך קודש הקדשים, מי בואו עד צאתו, זה הכל חלק מקיום של עבודת היום. ואסור לכל אחד להיות בתוך ההיכל כל זמן שהכהן גדול נמצא בתוך קודש הקדשים, אפילו אם זה לא שעת הקטרה. וכל אדם לא יהיה באור מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. ואם כן, אמר רבי יושב בר בריסקה זכר צדיק לברכה, זה הסיבה למה הכהן הגדול ביום הכיפורים, כשהוא היה גומר את העבודה שלו בתוך קודש הקדשים, הוא לא היה משתחווה. מפני שכל רגע ורגע שהוא נמצא בקודש הקדשים, זה הכל חלק מעבודת יום הכיפורים, זה הכל חלק מקיים של עבודת היום. ואם זה קיים של עבודת היום, הוא לא יכול להשתחוות, מפני שעבודה צריך להיות בעמידה. עבודה בישיבה היא פסולה. והשתחווה, אנחנו יודעים שזה פישוט ידיים ורגליים. לכן הוא לא היה יכול להשתחוות. אם הוא היה משתחווה בתוך חודש הקדשים, זה היה פוסל את עבודת היום. בעצם היותו בתוך קודש הקדשים, זה קים שעבודת היום, הוא חייב להיות בעמידה. אם הוא היה משתחווה, זה היה פישוט ידיים ורגליים. פישוט ידיים ורגליים, זה פסול לעבודה. עבודה חייבת להיות בעמידה. ולכן הוא לא היה משתחווה. וכן אמר רבי יושע בר, זכר צדיק לברכה, גם כשהוא היה גומר עבודה שלו בהיכל, של עבודת היום, הוא ימזה דם הפר ודם השעיר על ארבע קרנות המזבח ושבע הזעות על גגו של המזבח, על תרו של המזבח, הוא היה יוצא. הוא לא היה משתחווה קודם שהוא היה יוצא, אף שהוא גמר עבודה שלו בהיכל, אבל הוא לא היה משתחווה, מפני שגם בהיכל הקיום הוא מבואו עציתו. זה לא רק קודש הקדשים שהקיום הוא מבואו עציתו, גם בהיכל הקיום הוא מבואו עציתו, ולכן הוא לא יכול להשתחוות. הוא באמצע עבודה כל רגע ורגע שהוא נמצא שם, שהוא משתהה שם, שהוא מתעכב שם, זה כל חלק מעבודת היום. הוא חייב להיות במידה, הוא לא יכול להיות בהשתחווה. זה התירוץ של רבי יושע בר. אבל אני רוצה בשיעור הזה להסביר שיש תירוץ אחר, יותר פשוט, למה הכהן גדול לא היה משתחווה. אבל כדי להבין את זה, קודם נסתכל ברמב״ם, בהלכות ביאת מקדש, בעניין ביאה ריקנית לתוך ההיכל, שזה גם הנושא בפרשת אחרי מות, הלב של ויאמר השם אל משה, דבר אל ארון אחיך ואל יבוא וחולט אל הקודש מבית לפרוכת על פני הכפורת אשר על ארון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. יש איסור להיכנס לתוך קודש הקדשים, ויש איסור שלא להיכנס להיכל אם היא ביאה ריקנית בלי שום מטרה של עבודה, כמו שהרמב״ם אומר פרק ב' הלכות ביאת מקדש, הלכה א', הלכה ב', אין כהן גדול נכנס לקודש הקדשים אלא מיום הכיפורים, מיום הכיפורים, מפני שיש לב, זה נחשב ביאה ריקנית, ואל יבוא וחולט על הקודש מבית לפרוכת על פני הכפורת אשר על ארון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. וכהן הדיוט נכנס לקודש לעבודה בכל יום, אבל להיכנס להיכל מותר. הרמב״ם אומר, והוזרו כל הכהנים שלא ייכנסו לקודש או לקודש הקדשים שלא בשעת עבודה, אבל שלא בשעת עבודה אסור להיכנס אפילו לתוך ההיכל, שנאמר ואל יבוא וחולט על הקודש, זה קודש הקדשים, מבית לפרוכת להזהיר על כל הבית. כהן שנכנס לקודש הקדשים בשאר ימות השנה, בין כהן הדיוט בין כהן גדול, או כהן גדול שנכנס לו ביום הכיפורים, שלא בשעת עבודה חייב מיטה בדי שמיים, שנאמר ולא ימות. וכמה פעמים הוא נכנס לשם ביום הכיפורים? ארבע, כמו שהתבאר במקומו, ואם נכנס חמישית חייב מיטה בדי שמיים. לקודש הקדשים מותר רק לכהן גדול ביום הכיפורים לצורך עבודה, והוא רק ארבע פעמים ביום הכיפורים. אם נכנס פעם חמישית הוא חייב מיטה בדי שמיים. ובהלכה ד' אומר, ומה ההלכה של אחד שנכנס לתוך ההיכל? לצורך עבודה זה מותר, שלא לצורך עבודה זו ביאה ריקנית, וביאה ריקנית זה אסור בישלה, ויש על זה חייב מלכס. והרמב״ם אומר בהלכה ד', ונכנס לקודש, חוץ לקודש הקדשים, שלא לעבודה או להשתחוות, בין אדיוט, בין גדול, לוקה, ואינו חייב מיטה, שנאמר על פני הכפורת ולא ימות, על קודש הקדשים במיטה ועל שור הבית בלב ולוקה. השיטה של הרמב״ם מביא, יש על זה מחלוקת בין הראשונים, מרן הכסף משנה כבר מביא את המחלוקת. השיטה של הרמב״ם היא שאף שיש איסור של ביאה ריקנית לתוך ההיכל, מותר להיכנס לתוך ההיכל רק לצורך עבודה, כמו שהיו נכנסים כל יום לצורך עבודת דישון מזבח הפנימי, לצורך עבודת הקטרת הקטורת בשחר, הקטרת הקטורת בין הרביים, Biare kanut yisur v'chayav malkus azeh. Aber imu kohen nichnas lishtachava lehechal mutar. Ve'im b'zeh shum yisur. Kmo sh'Rambam omer, ze machloke ben Rambam v'asmag, avu zui shitat Rambam. V'nichnas lekodesh chutz lekodesh hakadoshim. Shalo la'avoda o lishtachavot. Apirushu. Shalo la'avoda o shalo lishtachava'a. Bein ediot, bein gadol loke, meshizui biya rekanit. Avaim hu nichnas shalo la'avoda, av hu nichnas lishtachavot betol chayichal, ze lo asur ki biya rekanit. Hishtachava'a matira et yisur shal biya rekanit. Ulechor anachnu tzichim lavin et hashita shal Rambam. Lama hishtachava'a matira et yisur shal biya rekanit. Ni chosheyesh ki yu mitzvah shal hishtachava'a. אבל למה הוא צריך להשתחוות בתוך היכל? למה שלא ישתחווה חוץ להיכל? למה שלא ישתחווה בעזרה? כמו שמי שמביא ביקורים היה משתחווה בתוך עזרה. אז אפשר לומר שנכון, אף שזה נכון, שיש קיום של השתחווה בתוך עזרה, אבל יש קיום מיוחד של השתחווה בתוך ההיכל. וקיום המיוחד של השתחווה במקום ההיכל, זה מתיר את האיסור של ביאה ריקנית, זה מתיר את האיסור של ואל יבוא וכל עת על הקודש מבית הפרוכת. אם הוא רוצה לקיים את הקיום המיוחד של השתחווה בתוך היכל, אבל נראה שהפירוש הוא יותר עמוק מזה. יש הלכה ברמב״ם והוא מקורו במסכת תמיד, פרק ז', משנה א'. ועל פי הלכה זו נראה לומר שהסיבה למה לפי הרמב״ם מותר לכהן להיכנס לתוך ההיכל כדי להשתחוות, זה מפני שיש הלכה, וכמו שאמרתי, הלכה זו מקורה במסכת תמיד פרק ז' משנה א' ורמב״ם פרק ה' הלכות כלי המקדש הלכה י' שכהן כשהוא גומר את העבודה שלו בתוך בית המקדש לאותו יום הוא חייב להיכנס לתוך ההיכל כדי להשתחוות. ההיכל הוא מקום השתחוואה. הלכה היא כהן שגומר עבודה שלו באותו יום בבית המקדש, הוא צריך להשתחוות לשם במקדש, כמו שהגרום מסביר, כעבד הנפטר מידי רבו, והמקום להשתחווה זו הוא בתוך היכל השם, בתוך היכל, ולכן זה לא נחשב לביאה ריקנית. וזה המשנה במסכת תמיד פרק ז' משנה א', בזמן שכהן גדול נכנס להשתחוות, שלושה אוחזים בו, אחד במינו ואחד בשמאלו ואחד באבנים טובות, וכיוון ששם הממונה כל רגליו של כהן גדול שהוא יוצא הגביה לו את הפרוכת, נכנס והשתחווה ויצא, נכנסו איכה והכהנים השתחוו ויצאו. והגרא אומר שמה שחייב השתחווה זו בכהן, מדובר בכהן שגמר עבודה שלו במקדש באותו יום, הוא חייב להשתחוות כאבה נפטר מדי רבו, ואיפה הוא מקום השתחוואה? קיום השתחווה זו, המקום השתחוואה זו היא בתוך ההיכל. וכן הוא גם ברמב״ם, פרקי הלכות כלי המקדש, הלכה י"א. הרמב״ם אומר, בזמן שכהן גדול נכנס להיכל להשתחוות, שלושה אוחזים בו, אחד במינו ואחד בשמאלו, ואחד באבנים טובות שבאפוד מאחוריו, וייכנס להיכל, וישתחווה, וכיוון שישמע סגן, כל רגליו של כהן גדול שהוא יוצא, מגביה לו את הפרוכת, ואחר שיצא ייכנסו אחוב הכהנים וישתחוו וייצאו. אז יוצא לנו שהחיוב השתחוואה Vadinish the Chavash Rambam medaber alav Perkei Chod Klei Hamikdash ובפרק ב' תלכות בי את המקדש על החדלת בתוך היכל. זה כמו שאמרנו, זה חיוב השתחווה כשכהן גומר עבודה שלו בתוך בית המקדש. וכעבר הנפטר מדי רבו, הוא חייב להשתחוות. פישוט ידיים ורגליים. ואיפה הוא מקום השתחווה זו? מקום השתחווה זו הוא בתוך היכל. אז הדין השתחווה זה הוא בכלל לא קשור לדין השתחווה שמופיע בפרשת ביקורים. דין השתחווה שיש בפרשת ביקורים, הוא היה מי שמביא הביקורים, היה משתחווה בתוך חזרה, אבל זה דין אחר של השתחווה. זה דין השתחווה כאבה נפטר מדי רבו, בזה שהוא גמר עבודה שלו בבית המקדש של הכהן, ולכן הוא חייב להשתחוות בתוך היכל. היכל הוא מקום השתחווה לזה. אז יוצא מזה שהדין שכהן נכנס להיכל בכל יום כדי לעשות עבודה, ובוודאי זה לא נחשב ביאה ריקנית. ויש עוד הלכה, שכהן נכנס להיכל כדי להשתחוות, זה לא אותו דין. הדין של השתחוואה שמותר להיכנס להיכל להשתחוות, זה לא אותו דין שמותר להיכנס להיכל כדי לעשות עבודה. לעשות עבודה בתוך היכל מותר להיכנס לבני עבודה, זה מפקיע מביאה ריקנית. אם הוא עושה עבודה, אז זה לא נחשב לביאה ריקנית. עבודה זה הפקעה מביאה ריקנית. אבל זה לא הסיבה למה מותר להיכנס היכל לתת להשתחוות. זה לא מפני שההשתחוואה זה נחשב הפקעה מביאה ריקנית. השתחוואה לא נחשב הפקעה מביאה ריקנית. אבל התורה מחייבת אותו להשתחוות בתוך היכל. היכל הוא מקום השתחוואה. מכיוון שהשתחוואה, שהיכל הוא מקום השתחוואה, אז לא שייך לאסור את זה מדין ביאה ריקנית. איך אפשר לומר? אתה לא יכול להיכנס, זה נחשב ביאה ריקנית, ויש על זה איסור לאו, שעל יבוא וחולית על קודש בבית לפרוכת. בגלל שאתה לא נכנס לעשות עבודה, אתה נכנס רק להשתחוות. אבל הוא מחויב להיכנס כדי להשתחוות. היכל הוא נחשב מקום השתחוואה, וכהן שגומר עבודה שלו בית המקדש, חייב להשתחוות לשם בפישוט ידיים ורגליים, כעבד הנפטר לדי רבו, ולכן הוא נכנס לתוך היכל כדי להשתחוות. איך אפשר לומר, זה אסור אם התורה מחייבת אותו להיכנס. אבל זה לא קיום השתחוואה שמפקיע דין ביאה ריקנית. קיים השתחווה זה לא קיים עבודה, וזה לא מפקיע ביאה ריקנית, זה חיוב השתחווה בהיכל שמתיר לו את הכניסה לתוך ההיכל כדי להשתחוות. ובזה אנחנו יכולים לתרץ קושיה אחרת, שרבי יהושע בר זכר צדיק לברכה הקשה. רבי יהושע בר הקשה לפי שיטת הרמב״ם. שמותר להיכנס לתוך היכל, לא רק לעשות עבודה, אלא גם כדי להשתחוות מותר להיכנס להיכל. כמו שהרמב״ם אומר, פרק ב' תלכות ביאת מקדש הלכה ד', והנכנס לקודש, חוץ לקודש הקדשים, שלא לעבודה, להשתחוות, בין הידיעות, בין גדול לוקח. מפני שהשתחוואה, מפני שהשתחווה זה מתיר של ביאה ריקנית. רבי יהושע בר הקשה. למה לא מותר להיכנס לתוך קודש הקדשים כדי להשתחוות? הרי האיסור להיכנס לתוך קודש הקדשים זה אותו לאו שיש מלהיכנס לתוך היכל ביאה ריקנית. לשון התורה, ויבוא וחולית על הקודש מבית לפרוכת על פני הכפורת אשר לארון ולא ימות כי בענן אראה אל הכפורת. אז איך זה שלהיכנס לתוך היכל להשתחוות מותר, להיכנס לתוך קודש הקדשים כדי להשתחוות אסור? הרי רק ביום הכיפור מותר להיכנס לתוך קודש הקדשים, ואפילו ביום הכיפור מותר רק ארבע פעמים, להיכנס פעם חמישית אסור. למה שלפי הרמב"ם שלו מותר להיכנס לתוך קודש הקדשים כדי להשתחוות? רבי יהושע בר רצה לומר שיש הבדל בין האיסור להיכנס להיכל ואיסור שביאה ריקנית לתוך היכל ואיסור שביאה ריקנית לתוך קודש הקדשים. באיסור ביאה ריקנית לתוך היכל kol tzorach, kol kiyum, matir, umavkiya ti isu shabiyarekanit. Lachayna filu kiyum ishtachava'a, matir umavkiya ti isu shabiyarekanit. Mashenkin kodesh kadashim, rak tzorach avoda, yechol latir ti isu shabiyarekanit. ולכן מותר להיכנס בקודש הקדשים רק ארבע פעמים ביום הכיפורים, מפני שרק ארבע פעמים ורק ביום הכיפורים יש צורך עבודה, ובאיסור ביאה ריקנית לתוך קודש הקדשים רק צורך עבודה יכול להיות מתיר ומפקיע של האיסור של ביאה ריקנית. אבל תראו את זה הוא קשה, מפני שהגמרא במסכת מנחות דף כ"ז מדברת על השיטה של רבי יהודה. רבי יהודה סובר שגם אחד שנכנס לתוך קודש הקדשים, אם הוא לא נכנס ישר מול בדי אהרון, הוא לא חייב מיטה בדי שמיים. כך רבי יהודה הבין את הפסוק, ואל יבוא וחולית על הקודש מבית לפרוכת על פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. שאל הקודש ומבית לפרוכת יש רק יסוליו, חייב מיטה יש רק אל פני הכפורת של אהרון. אם הוא עומד ממש מול הכפורת של אהרון העדות, אז הוא חייב מיטה בדי שמיים. אבל אם הוא נכנס לקודש הקדשים ולא עומד ממש מול הכפורת של אהרון העדות, הוא לא חייב מיטה בדי שמיים. אז הגמרא שואלת, למה צריכים פסוק לומר לנו שיש יסוליו להיכנס לתוך קודש הקדשים אם זה לא על פני הכפורת? אפשר ללמוד את זה מהיכל בקל וחומר לפי השיטה של רבי יהודה, שסובר שגם כניסה לתוך קודש הקדשים כל זמן שזה לא על פני הכפורת הוא לא חייב מיטה בדי שמיים. זה איזור שם מבית לפרוכת, אבל מבית לפרוכת זה רק יסוליו. הגמרא שואלת, למה צריכים פסוק לומר לנו יסוליו על בית לפרוכת? למה אי אפשר ללמוד את זה מקל וחומר מאל הקודש? אם אל הקודש בלב, קל וחומר מבית לפרוכת בלב. ולפי מה שרבי שבר, זכר צדיק לברכה, אמר, הלא היה אפשר לתרץ את זה בפשיטות, מפני שצריכים לב מיוחד לתוך קודש הקדשים, מפני שיש לו גדר מיוחד. מפני שלתוך היכל זה מותר, לכל צורך זה מותר, לכל קיום, אפילו קיום השתחווה זה מותר. מה שאין כן תוך קודש הקדשים, אפילו אם מבית הפרוכת זה רק יסוליו, אבל זה מותר רק לצורך עבודה, ולא לכל צורך כמו צורך קיום השתחווה. הקושיה הזו, הקרן אורה, מקשה אותו במסכת מנחס, דף כ"ז עמוד ב'. אבל לפי מה שאנחנו אמרנו, אפשר לתרץ את זה. מפני שלפי מה שאנחנו אמרנו, את הקושה אי אפשר לתרץ נגד התירוץ של רבי שבר, אבל אפשר לתת תירוץ אחר על עיקר הקושה, למה לפי הרמב״ם לא מותר להיכנס לתוך קודש הקדשים כדי להשתחוות. שהרי אנחנו אמרנו, למה מותר להיכנס להיכל כדי להשתחוות? זה לא הלכה אחת עם הלכה של עבודה בתוך היכל. עבודה בתוך היכל הוא מתיר של ביאה ריקנית. הקיום עבודה זה מפקיע איסו ביאה ריקנית. קיום השתחוואה לא מפקיע איסו ביאה ריקנית. אבל מותר להיכנס לך כדי להשתחוות, מפני שהכהן מחויב להשתחוות. וכדי לקיים חובתו הוא חייב להיכנס לתוך היכל. מפני שהיכל הוא נחשב למקום השתחוואה. מכיוון שהוא נחשב למקום השתחוואה, הוא חייב להיכנס לשם כדי לקיים חובתו. כשהוא גומר את העבודה שלו בבית המקדש, הוא חייב להיכנס להיכל כדי להשתחוות. ואם הוא חייב להיכנס להיכל כדי להשתחוות, אי אפשר לומר שיהיה אסור בצד ביאה ריקנית. מכיוון שכן, אנחנו מבינים למה אסור לכהן או לכהן גדול להיכנס לתוך קודש הקדשים כדי להשתחוות. הוא לא יכול להיכנס לתוך קודש הקדשים כדי להשתחוות. מפני שהשתחווה, כי אם השתחווה זה לא מתיר של ביאה ריקנית. למה להיכל מותר? מהיכל זה מקום השתחווה, הוא מחויב להיכנס לתוך היכל. אבל אף אחד לא אומר שהוא מחויב להיכנס לתוך קודש הקדשים. הוא לא מחויב להיכנס לתוך קודש הקדשים. מכיוון שהוא לא מחויב להיכנס לתוך קודש הקדשים, לכן הוא לא מותר להיכנס לתוך קודש הקודשים, אפילו לצורך השתחווה, כי אם השתחווה זה לא מתיר של איסור ביאה ריקנית. להיכל מותר לו להיכנס, משהו מחויב להיכנס לתוך היכל, אחרת הוא לא יכול לקיים חובתו של השתחווה כשהוא גומר עבודתו שלו בבית המקדש כעבד הנפטר מדי רבו. אבל מה מחייב אותו, מה דוחף אותו להיכנס לתוך קודש הקדשים כדי להשתחוות? אין שום דבר שדוחף אותו, ולכן זה אסור, כי אם השתחווה בין בקודש הקדשים ובין בהיכל, הוא לא מתיר ולא מפקיע של איסור של ביאה ריקנית. ונראה להוסיף על זה עוד דבר, שלא רק שאין שום דבר שדוחף אותו להיכנס לתוך קודש הקדשים, אלא אמרנו שהיכל הוא מקום השתחווה, אז כנראה שרק היכל הוא מקום השתחווה. קודש הקדשים הוא בכלל לא מקום השתחווה, הוא לא בכלל מקום השתחווה שכדי שהוא יכול לקיים קיום שלו, קיום השתחווה שלו, ולכן הוא לא יכול להיכנס לתוך קודש הקדשים. קודש הקדשים הוא בכלל לא מקום השתחווה. מקום השתחווה זה היכל, היכל נחשב למקום השתחווה. קודש הקדשים לא נחשב למקום השתחווה. כשכהן גומר עבודה שלו בית המקדש, הוא חייב להשתחוות. ראינו במסכת תמיד פרק ז', משנה א' וברמב״ם, פרק ה' הלכות כלי המקדש, איפה מקום השתחווה? בתוך היכל, זה מקום השתחווה שלו. רק היכל נחשב למקום השתחווה. קודש הקדשים לא נחשב למקום השתחווה בכלל, ולכן אין לו שום מתיר. לא רק אין לו משהו דוחף אותו להיכנס לתוך קודש הקדשים, אין לו שום מתיר, אין לו שום עניין כדי להיכנס לתוך קודש הקדשים, כדי להשתחוות. ואם כן, זהו התירוץ לקושיה ששואלנו, למה ביום הכיפורים הכהן גדול, כשהוא היה גומר עבודה שלו בתוך קודש הקדשים, הוא לא היה משתחווה? הרי כל כהן שהיה נכנס כל יום לתוך ההיכל, לתוך הקודש, כדי לעשות עבודה, הוא היה גומר עבודה שלו, הוא היה משתחווה ויוצא. והכהן גדול עושה עבודה של יום הכיפורים, הקטורת הקטורת, הזעת דם הפר ודם השעיר, הוצאת כף ומחתה, ויוצא והוא לא משתחווה. התירוץ הוא מפני שקודש הקדשים הוא בכלל לא מקום השתחווה. זה לא מקום שניתן לקיום השתחווה, ולכן הוא לא היה משתחווה בתוך קודש הקדשים. אז אתה יכול לשאול, אם כן בסדר, כשהוא יוצא מקודש הקדשים והוא נכנס לתוך ההיכל, למה שלא אז? למה שהוא לא ישתחווה בהיכל? בקודש הקדשים הוא לא יכול להשתחוות, אבל לכל הפחות שישתחווה בתוך ההיכל. התירוץ הוא מפני שבהיכל הוא עוד לא גמר עבודת היום בתוך ההיכל, יש לו עדיין להזות דם הפר ודם השעיר על הפרוכת, הוא עדיין צריך להזות דם הפר ודם השעיר על קרנות מזבח הפנימי. אז אתה יכול לשאול, אז לכן הוא לא יכול להשתחוות, תקים השתחווה בתוך היכל, שהוא מקום השתחווה זה כאבר נפטר מדי רבו, אבל בתוך היכל הוא עוד לא גמר עבודת היום. אז אתה יכול לשאול, בסדר, אז אחרי שהוא גומר עבודת היום בתוך היכל, למה שלא ישתחווה? התרצו, אפילו אחרי שהוא גומר עבודות של היכל, הוא עוד לא גמר עבודות של כל יום, כמו שראינו, יש לו עוד עבודות בהיכל. כמו שאמרנו, בתפילה חמישית הוא עוד צריך להקטיר את הקטורת ולהדליק את הנרות, להעלות את הנרות בין הרביים. ואין החנמי, כשגומר את כל זה, הוא כן משתחווה. כלשון הרמב״ם בלכות עבודת יום הכיפורים, סוף פרק ד', הרמב״ם אומר על התפילה חמישית, ואחר כך מקדש ופושט בגדי לבן וטובל ולובש בגדי זהב ומקדש ומקטיר קטורת של בין ארבעים ומטיב את הנרות של בין ארבעים כשאר הימים. מה זה כשאר הימים? כשאר הימים הרמב״ם לומר לנו, כמו שהוא אומר בהלכות תמידים נוספים, אחרי שהוא מלא את הנרות, אחרי שהוא מדליק את הנרות, הוא מטיב את הנרות, הוא מדליק את הנרות של בין ארבעיהם. הוא קודם שיוצא, הוא חייב להשתחוות, משתחווה ויוצא. בקודש הקדשים הוא לא יכול להשתחוות. מפני שבקודש הקדשים, מפני שבקודש הקדשים, זה לא מקום של השתחווה בכלל. ברגע שהוא יוצא מתוך קדשים ונכנס להיכל, הוא לא יכול להשתחוות, מפני שהוא לא גמר עבודות של בהיכל, של עבודת היום. הוא גומר עבודות של היכל, של עבודת היום. של הזעות דם הפר ודם הסעיר על הפרוכת ועל בזרח הפנימי, אבל הוא עוד לא עושה את העבודות של היכל, של כל יום. הוא עוד צריך לעשות תפילה שלישית בגדי זהב, יש עוד עבודות. יש לו סוהר נעשה בחוץ, יש לו אלו ואל העם, ויש לו גם להקריב תומת של בין ארבעים, ואחר כך יש לו הוצאת כף ומחתה, ואחר כך יש לו תפילה חמישית, ובתפילה חמישית הוא מקטיר את הקטורת, והוא צריך להתיר ועלות את הנרות של בין ארבעים. ורק אז אנחנו אומרים, הוא גמר עבודה שלו, לא רק בתוך קודש הקדשים, הוא גמר עבודה שלו גם בתוך היכל, לכן משתחווה ויוצא. וזה מה שרמב״ם אומר. ואחר כך, מקדש ידו ורגליו, הוא פושט בגדי זהב, ולובש בגדי עצמוי, ויוצא לביסוי. אז רמב״ם אומר, קודם זה, שתי שורות לפני זה, ואחר כך מקדש, הוא פושט בגדי לבן וטובל, ולובש בגדי זהב, הוא מקדש, הוא מקטיר, קטורש של בין ארבעים, ומיטיב את הנרש של בין ארבעים, כשאר היומים, כשאר היום הפירוש הוא משתחווה ויוצא, ואחר כך מקדש ידו ורגליו, הוא פושט בגדי זהב, ולובש בגדי עצמוי ויוצא לביסוי, וכל העם מלאו מויסוי עד ביסוי, ויום טף היועסה על שיוצא בשולוים מן הקודש.
koy, le koy, le kiyo, 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 Kabel brachamim brachamim brot sein sein des sollte ze roine sein rat ze sein nu yer avle konne ko yer avle konne ko rat ze sein nu yer avle konne ko keiner am beniso bin mazin mahabit machim ne koi ne koi ne ki
Thank you.
yatan beni köyde magdişi şim ko amma gidişi şim sabah köyde tam magdişi şim sabah köyde dörre dörre malı dörre malı dörre matı
באים עכשיו לסכם קודם את שני תירוצים שהקושיה שהתחלנו בה למה הכהן גדול כשהיה גומר העבודות שלו בתוך קודש הקדשים בתוך היכל למה הוא לא היה משתחווה לפי התירוץ של רבי יושע בר הוא לא היה משתחווה מפני שכל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה שנמצא בתוך קודש הקדשים, שנמצא בתוך היכל, זה הכל חלק מקיר של עבודת היום, שמבו ועד צאתו, ושהגמרא אומרת במסכת צווחים דף פ"ג, שאפילו קודם שהיזה את הדם, כשהכהן גדול נמצא בתוך קודש הקדשים, כבר חל עליו, שבכל אדם לא יהיה בעול מועד בבוא לחפר בקודש עד צאתו. והגמרא במסכת יומא דף ד"ד אומרת שאפילו אחרי שהוא היזה את אדם, כל זמן שהוא לא יצא מתוך קודש הקדשים, יש עדיין האיסור של וכל אדם לא יהיה בעול מועד בבוא לחפר בקודש עד צאתו. רואים שקיים עבודת היום שהכהן גדול בתוך קודש הקדשים, זה לא רק בשעת הזעת אדם, אבל זה מי בואו עד צאתו, ברגע שנכנס עד הרגע שיצא. וכן גם בהיכל, הקיום של עבודת היום בתוך היכל, הוא קיום של מי בואו ועד צאתו, לכן הוא לא יכול להשתחוות. עבודה חייבת להיות בעמידה, ולכן הוא לא משתחווה כשהוא גומר עבודה שבתוך קודש הקדשים, ולכן הוא לא משתחווה כשהוא גומר עבודה של היכל. לפי התירוץ שלנו, הסיבה למה לא משתחווה בתוך קודש הקדשים, מפני שקודש הקדשים הוא לא מקום משתחווה, ולמה הוא לא משתחווה בתוך היכל כשהוא גומר עבודות היום? ושאנחנו אומרים, הוא עוד לא גמר עבודה, חיוב של השתחווה זה רק כשהוא גומר את העבודה, הוא לא גמר עבודה שלו בתוך היכל. הוא עוד צריך לעשות בתפילה חמישית, הוא מקטיר את הקטורת, הוא מיטב נר של בן אביים, ואז הוא עושה את זה כשאר ימים, הוא באמת משתחווה ויוצא כלשון הרמב״ם. נמצא לפי דברינו שיש שני מחייבים של השתחווה. יש מחייב של השתחווה שראינו במסכת תמיד, פרק ז', וברמב״ם פרק ה', הלכות ביאס, הלכות כלי המקדש. כשכהן גדול או כהן גומר עבודתו במקדש שבתוך אותו יום הוא חייב להשתחוות, ומקום השתחווה הוא היכל, היכל הוא מקום השתחווה. אבל נוסף על זה יש עוד חובה של השתחווה, וזה הרמב״ם בפרק ג' הלכות תמידים ומוספים על הכהנים שהיו בתוך היכל. פרק ג' חוצמידו מוספים, הלכות ז', ח' וט', הרמב"ם אומר, ומקדים לפניהם זה שדישן המזבח הפנימי ונוטל הטני שבו דיש המזבח ומשתחווה ויוצא, וכן על מי שהיה מביא את המחתה, וזה שביודו המחתה צובר את הגחולם אגב המזבח הפנימי ומרדדו משולי המחתה ומשתחווה ויוצא, וכן על זה שהיה מקדיר חורת, ואחרי שאומר יפרשו כל העם ויקטיר המקטיר וישתחווה וייצא. הרי אנחנו צריכים להבין במסכת תמיד פרק ז' משנה א' ורמב"ם הלכות כלי המקדש, מדובר בכהן שגמר עבודתו במקדש. פה לא מדובר בכהן שגמר עבודתו במקדש, פה ברמב"ם פרק ג' חותמים נוספים, ובוודאי המקור הוא הכל במסכת סמי. מדובר בכהן שרק גמר עבודה שלו בתוך היכל, אבל לא גמר עבודה שלו במקדש. למה הוא מחויב להשתחוות? אבל זה כפי דברינו שיש עוד חובה של השתחווה. אפילו הוא עוד לא גמר עבודתו שבמקדש. אבל הוא גמר את העבודה שלו בתוך היכל. כהן שגמר עבודתו שלו בתוך היכל ועוזב את היכל, עומד לצאת מתוך היכל, חייב להשתחוות. אבל זה דין אחר. פה זה לא גמר עבודה בתוך היכל, זה הלכה שדיברנו עליו בתוך השיעור. זה לא גמר עבודה בתוך היכל שמחייב אותו בהשתחווה. זה יציאה מהיכל שמחייב אותו בהשתחווה. אבל מתי זה נחשב יציאה מהיכל? אם הוא גומר עבודה שלו. הלכה של הרמב״ם פרק ה' חוק חיי המקדש, וההלכה זה מסכת תמי פרק ז', זה גמר עבודה שלו בתוך בית המקדש שמחייב אותו בשחוואה, הוא חייב להשתחוות בתוך היכל. אבל יש הלכה אחרת, יש הלכה יציאה מהיכל מחייב אותו בשחוואה. מתי זה נחשב יציאה מהיכל? אם הוא לא גמר עבודה שלו בתוך היכל, הוא יוצא ועומד לחזור להיכל, הוא עוד לא משתחווה, בגלל שזה לא נחשב יציאה מהיכל. זה נחשב יציאה מהיכל רק אם הוא גמר עבודה והוא לא חוזר לעשות עבודה בתוך היכל. זה נחשב יציאה מהיכל, וזה מה שמחייב.